אנחנו בסוף פרק ב' בדף י' ב'. ובפרק כיצד מעברין. לא בשמיים היא ולא מעבר לים. ככה כתוב בתורה. רבי יוחנן אמר, מה הכוונה לא בשמיים היא ולא מעבר לים? זה נאמר, פסוק זה נאמר על התורה. מה בא ללמדנו פסוק זה? אמר רבי יוחנן אמר, לא בשמיים היא, לא תמצא בגסי רוח. כלומר, מה זה לא בשמיים? לא באנשים שמגדילים את עצמם עד לשמיים. יש להם ראש בשמיים. ולא מעבר לים היא לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים. כלומר, אנשים שמחפשים לעשות הרבה כסף ונוסעים לכל מקום בעולם כדי להצליח בעסקים, גם שם לא תמצא את התורה. ופירוש עניין זה, כי בכמה מקומות ביארנו, כי חלקי האדם הם שלושה, שיטה ידועה במערל. האחד הוא השכל, והחלק השני הוא הנפש, והחלק השלישי הוא הגוף. אלו שלושה הם באדם, וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כוח השני בשלימותו. כן, יש פה שיטה שלימה. כדאי מאוד לשים לב לדברי המהר"ל, כי המהר"ל מסביר עניין מאוד עקרוני באדם. העניין שכאן מסביר המהר"ל הוא שהאדם הוא איזון מאוד מדויק בין כל הכוחות. החלק הרוחני שבו המכונה השכל, החלק החומרי שבו הגוף, והחוליה המחברת הנפש. אם נותנים משקל יתר, משקל עודף לאחד מן הכוחות שבאדם, בהכרח זה גורע מן הכוח האחר. ככה זה עובד. זה דבר פשוט שהחיים הם איזון מאוד מדויק, וכל תורת האדם היא האיזון הזה, שצריך לתת לכל חלק את חלקו בלא הגזמה, בנתינת מקום לאף חלק. כי אם תיתן משקל יתר לאחד מן הכוחות, בהכרח זה יפגע בכוח אחר. אין אפשרות אחרת, ככה בנויים החיים. זה הנחת היסוד שמופיעה כאן. והתורה, אומר המהר"ל, היא לשכל. והתגרים שהם עוברים ושווים מבלי מנוח להם, כי מי שרוצה להצליח במסחר, מסחר זה מלשון סחור סחור, הכוונה צריכים להסתובב הרבה, לקנות סחורה, המסחר בנוי על, עכשיו נלמד תורת המסחר. המסחר בנוי על זה שאתה קונה סחורה בזול במקום אחד ובסין, ואתה מוכר אותה סחורה ביוקר במקום אחר, כלומר באמריקה. ככה זה בנוי. אז כדי להצליח במסחר, אתה צריך לנסוע לסין, לקנות את הסחורה בזול, בגרושים, ואחר כך אתה צריך להסתובב בחנויות באמריקה, ולהגיד שקנית סחורה מיוחדת במינה ששווה פי אלף ממה שקנית. וככה אתה מצליח. אבל מה זה מחייב? זה מחייב שאתה תסתובב הרבה. זה מחייב שאתה, זה כמו אחד סיפר לי, שהוא עכשיו סוכן של משהו, אז הוא אומר לי שהוא עכשיו, כיוון שהוא סוכן, מייצג איזושהי פירמה, אז הוא הסתובב יום אחד שלם בתל אביב, ואף חנות לא הייתה מוכנה לקנות את הסחורה שלו, ואז הוא התייאש, כמעט. נכנס לחנות האחרונה בסוף היום, ארוג, עייף ויגע, ובחנות האחרונה, שעדיין הייתה פתוחה בתל אביב, הוא הצליח את העסק שהיה שווה לו כל מה שהוא הסתובב במשך היום. רק מה הבעיה? התחיל ב-8 בבוקר, בשביל להצליח, גמר ב-10 בלילה. כלומר, מ-8 עד 10 בלילה, הצליח חנות אחת. אבל זה מצב שהוא כמובן בעייתי. מדוע? כי כל היום במה הוא היה טרוד, ובמה הוא היה עסוק, ולמצוא את אותה חנות שתסכים לקנות את סחורתו. אז הוא היה סחור סחור, כוונה הסתובב, וזה מה שהמהר"ל רוצה עכשיו להסביר. והתורה היא לשכל, והתגרים, הכוונה הסוחרים, שהם עוברים ושווים מבלי מנוח להם, והם בעלי תנועה, כמו שהוא לשון סוחר, שהוא מסבב תמיד, וכמו שכתוב, לא מעבר לימי, אלו התגרים והסוחרים, מפני שהם עוברים מעבר לים, וידוע כי התנועה אשר האדם הולך ומסבב, היא לנפש האדם, אשר ממנה התנועה נמצא, כלומר, אין לסוחר מנוחה, הוא חייב להיות בעל תנועה, הכוונה בעל כוחות נפש כאלה שכל הזמן מזרזים אותו ללכת עוד ולחפש עוד וללכת ממקום למקום ומחנות לחנות. זאת אומרת, הוא מגביר את החלק התנועתי שבנפשו. תגיד, אז מה? וכאשר מידת הנפש אשר ממנה התנועה גובר באדם, מה למדנו? עיקרון אחד ברזל, שאם נתת מקום יתר לאחד מן הכוחות, בהכרח ביטלת כוח אחר. דבר זה מבטל כוח השני, ולכך מבטל כוח השכלי. עד שאין נמצא באדם בשלמות. לא כל המרבה בסחורה מחכים. מפורש במסכת אבות. זאת אומרת, מה זה, למה זה ככה? כי תורה מחייבת ישיבה. ככה זה נקרא, מקום שבו לומדים תורה. מקום שבו לומדים תורה, מעניין. לא מצאו מקום, לא מצאו שם אחר. אפשר לקרוא לזה בית ספר לתוירה, נכון? אפשר לקרוא לזה מכון תורני, נכון? אפשר לקרוא לזה כל מיני שמות. איך בסופו של דבר התקבל השם בישראל למקום שבו לומדים בישיבה, לומדים תורה, זה נקרא ישיבה. אפילו יעקב אבינו, פרשת השבוע, לקח או שלח יהודה לפניו להורות. מה זאת אומרת? מה זה להורות? שלח, רשי אומר, על פרי חז"ל, שיעקב אבינו שלח את יהודה קדימה למצרים, לפני שהוא ירד בעצמו לשם, לפתוח ישיבה. אמר יעקב, אני לא יורד למצרים, בכלל לא מתקרב לשם, לפני שיהודיעו לי שפתחו שם ישיבה. כשיהודה יודיע לי שהוא עשה חנוכת בית לישיבה, אז כן, מכון יהודה במצרים, אז אני אבוא. כי מה שייך שבכלל אני אלך למקום שאין בו ישיבה? אין דבר כזה. אדם מישראל לא הולך למקום שבו לא לומדים תורה. אבל למה קוראים לאותו מקום שבו לומדים תורה ישיבה? כי זה בדיוק ההפך מתנועה. כי כדי, נכון? כי כדי שאדם ילמד, הוא צריך להיות מוכן לשבת שעות בשלווה וברגיעה, ולהתרכז ולהתמקד ולהעמיק. מה? ולכן, אכן, יפה מאוד. לעומת מה שכתוב, לא כל המרבה בסחורה מחכים כתוב, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה, בדיוק ככה. נכון מאוד. זה מה שמסביר עכשיו, המהר"ל מסביר לנו את הלמה, את המהות של העניין, למה זה עובד ככה? בגלל שאתה חייב לאזן את כוחות הנפש. אם אתה כל הזמן מסתובב ומחפש כל הזדמנות לעשות כסף, אז אתה לא במקום הנכון מבחינה נפשית כדי לקנות תורה, כי התורה היא מחייבת קליטה. אדם שבתנועה הוא לא במצב של קליטה. כן? דבר שבתנועה לא קולט. כדי לקלוט צריך להיות במנוחה, צריך לשבת. ולכן מי שרוצה ללמוד תורה הוא צריך לעזוב את כל ענייני העולם, כל מאומת החיים. החיים, יש הרבה מאומה בשוק, הרבה מאומה, הולכים מפה לשם, משם. תעמדו כמה דקות בשוק, סתכלו על מה שקורה בשוק, תראו מה שקורה שם. אתה תראו, פתאום אנשים רצים, הולכים ממקום למקום. זה הולך פה, זה קונה חצי קילו מלפפון פה. זה קונה שני גזך שם, הולך, חוזר, מחפש, איפה הכי זול. הלך, בדק, חזר על עצמו. אתה תראה מאומה עצומה. על מה? שני מלפפונים ושלושה גזר. זה מאומת החיים. כן? ככה זה השוק. שוק החיים. ככה יש ביטוי כזה. שוק החיים. אתה רוצה תורה, צריך להתנתק ממאומת החיים. צריך להיכנס במקום ששם אפשר לעסוק בדברים ביישוב הדעת. ללמוד, לשאול, לחקור, להקשות, לתרץ. קוראים לזה ישיבה, כן?
אמרת זה
בכרון, מהומה מאומה. כן, אתה, כן, אמרת, כן. מהומה, מאומה בה' ומאומה באלף, כן, נכון. כן?
ישיבה זה לא יציאה מהאיזון מהצד
השני.
אם
המשרד, כאילו, אז יש סדר בחיים. יש סדר בחיים. אחרי שאדם קלט לתוך נשמתו את אור התורה זמן רב, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף. אז הולכים לצבא. כשאתה בנית שיעור קומה מלא ושלם של חוכמת השם, ואז אתה מלא וגדוש, כי גמרת ודאי את השס, זה פשוט, ואתה למדת הרבה, ועכשיו אתה אדם מיושב בדעתך, אז כל מה שתפעל מכאן ואילך בחיים, גם כשאתה תהיה במאומת החיים, אתה תעשה את זה מתוך יישוב הדעת. אתה רואה אנשים שלא מאבדים אשתונות, כי הם יש להם יישוב הדעת פנימי, יש אנשים, כל דבר, מיד, הכל, רצים משם לפה, משם לפה, אין להם שום יישוב דעת, כי הם לא קנו את היישוב דעת. אז אחרי שאדם יושב הרבה שנים, ולומד, ובונה את עצמו, אז אחר כך יש לו את הכוח גם לפעול. אבל, שאלת שאלה מאוד חשובה, צריך לזכור שלפני מידת הזריזות, מידת הזהירות. ככה הסדר במסילת ישרים על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. נכון שצריכה גם להיות זריזות, אבל לפני זריזות זהירות. זאת אומרת, קודם כל לומדים להכיר, לכל דבר יש מקום. אז לומדים קודם כל לשים כל דבר במקום. אחרי זה, מתוך שיש בך מידת הזהירות, שאתה למדת לא להזיק ולא לקלקל, לא את עצמך ולא את העולם, ולא להיות אדם מיושב ואדם מתוקן, בין אדם לעצמו, בין אדם לזולתו, בין אדם לבורא, אז מתוך זה, אחר כך זריזות, ואחר כך זה, יוצאים לחיים, ופועלים, אבל כבר יודעים איך לפעול. שמה גם כשאתה פועל בתור זריזות, אפשר להיות, אפשר להחליף את הזריזות בבזיזות. כן, יעקב אבינו ככה אומר, פזיז לבנו, אתה פזיז. מה זה פזיז? מה ההבדל בין פזיז לבין זריז? זריז זה מי שיש לו זהירות. פזיז זה מי שזריז בלי זהירות. זה בלי מחשבה תחילה. לכן התורה קודמת לכל. כי התורה נותנת לאדם הערה נפשית, מחברת אותו לאמת. אז זה בדיוק מה שמסביר כאן המהר"ל, וידוע כי התנועה אשר לאדם, אשר האדם הולך ומסבב איל הנפש, האדם אשר ממנה התנועה נמצא, כן, הוא מסבב אי לנפש האדם אשר ממנה התנועה נמצא, זה מן הנפש, וכאשר מידת הנפש אשר ממנה התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל כוח השני, ולכך מבטל כוח השכלי, עד שנמצא באדם בשלמות. והגאות, מה זה גאות? זה הגאווה, הוא מידה גופנית, שכשם שהענווה היא מידה שכלית, כמו שביארנו לפני זה, כך הגאווה מידה גשמית, וכמו שהוא לשון גס רוח, שהגסות והעבות הוא לגשמי, כמו שביארנו, ולכך כאשר גובר באדם מידה זאת, מבטל הוא השכלי. עכשיו, יש עוד דבר אחד שיכול לבטל את הכוח השכלי, אומר המהר"ל. דבר אחד זה התגברות תנועת הנפש. זה כנגד החלק הנפשי שבאדם. יש עוד דבר אחד שיכול לבטל את הכוח השכלי שבאדם, זה התגברות הכוח הגופני. מה? כן. תאווה זה קשור לגוף. מה במידות הרעות? קינה. קינה. שלוש מידות רעות מוציאות את האדם מן העולם. הקינה, התאווה והכבוד. אומר המהר"ל, קינה כנגד הנפש, תאווה כנגד הגוף, וכבוד כנגד השכל. פה מה שהוא רוצה להגיד ככה, יש לנו שלושה כוחות, בוא נסכם. יש לנו שלושה כוחות, שכל, גוף, נפש. אם אתה נותן משקל עודף לאחד מן הכוחות, אתה מבטל את הכוח האחר. עכשיו, על מה הוא מדבר כאן? על מה שיכול לבטל את הכוח השכלי. אז הוא אומר, ששני דברים יכולים לבטל את הכוח השכלי שבאדם, אם תיתן משקל עודף לנפש, זה סוחרים. נכון? זה אלה שהולכים מעבר לים. אבל מה אמר הפסוק? לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אז מה זה לא בשמיים היא? זה אנשים, מה אמר רבי יוחנן? לא תמצא בגסי הרוח. הכוונה אנשים שנגועים במידת הגאווה. זה משקל עודף לגוף. אז יש לך אדם שמבטל את הכוח השכלי שלו, או במשקל עודף לעניין הגוף, זה גאווה, או במשקל עודף לעניין הנפש, זה סוחרים. מה? כן, תנועה, התנועה, תנועת החיים. כן, מה שאנשים קוראים לחיות, לזוז, מפה, לשם, משם, לפה, אקשן, אדרנלין, צריך להפשך ככה לשבת במקום, כל היום צריך, חפשים דברים, ריגושים. אז הדבר הזה זה משקל עודף לנפש. ויש כן, יש עוד דבר אחד, אומר המהר"ל, שיכול לגרום להפרת האיזון, זה משקל עודף לגוף. וזה, בעצם עכשיו הוא הסביר לנו, למה דווקא הזכירו את שני הדברים האלה. לא בשמיים היא ולא מעבר לים. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים היא לא תמצא בגסי הרוח. זה משקל עודף לעניין הגוף. שהאדם גאוותן, הוא דואג מאוד לכבודו, לגופו. ולא מעבר לים היא לא תמצא בסחנים ולא בתגרים. זה מי שנותן משקל עודף לנפשו, שהוא כל הזמן רוצה להתנות בתנועה, כי הוא רוצה להשיג דברים. כן, יש כל מיני וריאציות כמובן לדברים האלה, הגסי הרוח והסוחרים, כל מיני וריאציות, אבל בסופו של דבר זה מה שזה, על זה נאמר, כל המוסיף גורע. מה זה כל המוסיף גורע? אם הוספת בכוח אחד, אתה גורע בכוח אחר. כן. אתה שואל, האם יכול להיות גם הפרת האיזון במשקל עודף לענייני השכל? כן. בוא נראה, נקרא לך איך זה יכול לקרות הדבר הזה. כתוב בספר אורות התשובה, תשמע מה יכול לקרות לבן אדם כזה. המהר"ל לא מזכיר את זה כאן, כי כאן הוא עוסק בנתיב התורה, נכון? אז הוא רוצה להזהיר אותנו ממה שיכול להפריע לתורה. אבל הרב כותב בפרק י' בסעיף ב' באורות התשובה ככה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, כי כמה זמן אפשר לטוס כל כך למעלה, הרי בסופו דבר חייבים נחיתה. כל מטוס, עם כל הכבוד, כמה מלאי שלא יהיה לו בדלק, סוף סוף, באיזשהו שלב הוא חייב לנחות. אם הוא לא ינחת, מה יקרה? הוא יתרסק. יפה, הבנתם נכון. ואחר כך, אתם יודעים את סודות הטיסה. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. ובשביל כך צריכה התשובה, אם חפץ זיכוך המידות, להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. הנה בבקשה, תשובה בדיוק לשאלה ששאלת. האם יכול להיות גם נזק בזה שתיתן משקל עודף לרוחניות? בטח שוודאי שיכול להיות נזק, אם אתה לא עושה את זה לפי הסדר הנכון, ובאיזון המתאים, ואתה רוצה כבר לטוס בספירות העליונות, ולהתעסק בעניינים רוחניים מאוד מאוד עליונים, ואתה לא הכשרת לא את הגוף ולא את תכונות הנפש לזה, לא קנית מידות מתאימות, אז הנשמה, ועדיין נמשכת אחרי דברים עליונים, הנשמה אוהבת דברים עליונים, זה כלל גדול, כי הרי נשמה היא באה מעולם העליון, אז כל פעם שתיתן לה איזה דבר שנוגע לעולמות העליונים, היא רצה לשם. אבל הבעיה שלפעמים היא רצה, והיא לא לוקחת איתה את הבן זוג. איתה בן זוג, יש לה בן זוג לנשמה. אתה יודע שהנשמה מתחתנת? מי זה הבן זוג של הנשמה? זה הגוף. זה שידוך קבוע, לעול מעד. זה שידוך קבוע, לא גרוע, קבוע, לעול מעד, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אז מה קרה? אז הנשמה רצה, הלכה, הסתכלויות, עניינים, ספירות, רצה לשם, אבל היא רצה כל כך מהר, כי הנשמה היא קלה, היא קלה. אז היא רצה מהר מאוד, ובינתיים הגוף שהוא כבד, הוא נשאר פה, חכי לי! והיא רצה, אין לה זמן. אז היא קלה מאוד, אז היא יכולה לטוס. והגוף שהוא כבד, בינתיים מנסה, נושף כולו אחריה, מנסה. אבל בינתיים היא כבר נעלמה. כי היא מסתובבת בעולמות עליונים, והגוף נשאר פה. וכשהגוף נשאר במצב כזה, אז הוא נשאר רק עם תכונות רעות, כי אז אין לו כל כך את השפעת הנשמה. והוא נשאר עם מידות לא כל כך מתוקנות. ואז, על איזה מלחמה מדבר הרב? איזו מלחמה? מלחמה גדולה פנימית, ככה הוא אומר, מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. למה הוא מתכוון?
שליטה במוביל.
אה?
שליטה במוביל. בין
היצר
של הגוף לבין הרצון של
הנשמה. יפה מאוד. המלחמה הזאת, זה כשאדם נוחת חזרה, הוא מאוד מתוסכל מעצמו. והוא נגעל מעצמו. והוא מתייאש מעצמו. ואז הוא מתנקם, הוא רוצה להתנקם בגוף. יש שיטות כאלה. צריך להתנקם בגוף, הגוף הזה הוא רק מפריע, הוא רק מונע, הוא רק חוצץ, הוא בעייתי ביותר. ואז שתי אופציות בפני אדם, זה כדאי לדעת. כי בשני המקרים זה נסיגה נוראה. האפשרות הראשונה שהנשמה נגיד, אתה מפריע ככה, אז אתה תחטוף. אם זה ככה, אתה תחטוף. אבל יש אפשרות אחרת, שבאותו רגע שהנשמה נוחתת חזרה לתוך הגוף, אחרי ההסתכלויות האלה, זה הפוך עכשיו. לא שהנשמה מתנקמת בגוף, אלא שהגוף מתנקם בנשמה. ואז, אחרי שפתאום האדם טיפס כל כך גבוה, יוצא שפתאום שבר גדול מאוד. ואדם נופל למעמקים מוסריים ורוחניים. בגלוי הוא נראה כזה צדיק גדול, ובניסתר הוא בעצם מושחת מאוד, מקולקל מאוד, כי הגוף תובע את שלו. הוא אמר, אתה עשית לי ככה, ניסית למשוך אותי למקום שאני עוד לא מתאים לשם, חכה, אני אקח את הנקמה שלי. אתה עוד תראה שאתה תצטרך אותי, ואתה תשתעבדי, את תשתעבדי לי, ואת תבואי איתי לכל המקומות הכי גרועים שיש, ואני אראה לך פעם אחת ולתמיד שאין דבר כזה לטפס כל כך למעלה בלי לדאוג לי. אז זה צריך זהירות, ולכן הרב קורא לזה מלחמה מאוד מסוכנת, ולצערנו הרב, המלחמה הזאת מפילה חללים רבים, וזה או גורע מן החיים, או גורע מן הטוב, ממה נפשך, אחד משני אלה ייפגעו, לכן זה צריך מאוד לשים לב, אין דבר כזה, צריך תמיד באמת להקפיד, שכל כוח יקבל את חלקו בקדושה ובטהרה, אבל במידה נכונה, אי אפשר אף פעם להפריז. מה שאומר כאן המהר"ל, זה חוק ברזל. לכן הרמב״ם לא מוכן לזוז מילימטר מעמדתו. כל קצה רע. שמה תגיד, בסדר, קצה רע, רע. לא, גם טוב, רע. גם קצה בדבר טוב, הוא רע.
ישיבה כל הזמן זה רע.
לא יעזור שום דבר. מה?
ישיבה כל הזמן.
ישיבה זה ישיבה כל הזמן. מרגע שאדם נולד עד לרגע שהוא ימות.
לא, 10 שנים, 15 שנים.
מי אמר שזה נקרא קצה? אם אדם חי 70 שנה והוא לומד בישיבה 10 שנים, כמה זה יוצא? רק שביעית מן החיים שלו. עכשיו, בזמן שהוא בישיבה, מזה תוריד חצי, כי הוא הלך לישון. זה עדיין לא נקרא קצה. אנחנו בדרך כלל לא נמצאים במצב קיצוני כזה. סך הכל, מה זה? לומדים 10 שנים בישיבה. מה זה? אם אתה עושה, אתה מסתכל על מכלול החיים, לא מסתכלים עכשיו על מה? על איזה, זה כמו שהסברתי קודם, שהאדם צריך לבנות את החיים שלו. אז ענייני הגוף מקבלים את שלהם. אבל גם אז צריך באמת זהירות. גם אז, בזמן שאדם באיזה, זה סיפור מפורסם. היה, בזמן רב ציודה, היה אדם תלמיד בישיבה, כן, במרכז. שהתחיל ללמוד בישיבה, פתאום כל הזמן היה חולה. כל הזמן היה חולה. בסוף, תן, הוא הלך לרופאים, וזה כל הזמן היה חולה. אז לא ידעו מה לעשות. בסוף אמרו לו, אתה צריך ללכת לראות את הרב. שאל אותו, מה קורה פה? אז הוא הלך, הגיע לרב ציודה, הרב ציודה אמר לו, מה קרה? אמרתי, הרב, מי הזה? אני לומד, אני חולה כל הזמן. פעם דלקת גרון, פעם דלקת מוח, פעם דלקת, אני יודע מה. כל הזמן חולה. אז אמר לו, רק רגע, רק רגע. אתה הולך לי לנוח באמצע היום? מה פתאום? בזבוז זמן. מה זה לנוח באמצע היום? באתי לפה ללמוד יומם ולילה. אמר, מי היום? חצי שעה, כל יום, באמצע היום, אתה הולך לישון. הרב פסק, אין מה לעשות. כל יום הוא הולך לישון, באמצע היום, חצי שעה. מאותו יום, נהיה בריא. סוד, זה סוד. מאותו יום, בריא. כלומר, הוא בזבז חצי שעה ביום והרוויח ימים שלמים שהוא היה במיטה עם חום ועם מחלות, ימים שלמים היה במיטה, ובכלל כבר בקושי ראו אותו בבית מדרש. הוא היה קם כמה ימים וחוזר למיטה לכמה שבועות, פתאום ישן חצי שעה באמצע היום, יפסיק לישון בכל השיעורים כמובן, ונהיה בריא, והיו לה כוח כבר להתמודד עם הכל. אז צריך, זה דברים פשוטים, אבל צריך ללמוד אותם. זה דברים פשוטים, תחזיר טיפה את האיזון, והכל יסתדר. כן? כמו שיש הולכים לישון מאוד מאוחר, בלילות, כי הם רוצים להיות צדיקים בית מדרש, ולמחרת בבוקר הם מתפלים שחית ב-12, ומוסף ב-12 וחצי, ומנחה ב-1. זה הסדר. שחית 12, מוסף 12 וחצי, מנחה אחת, זהו, גמרו את היום. כי אחרי זה הם כבר עייפים, הרי שחית, מוסף, מנחה, נורא מעייף. אז הם הולכים לישון בחצי השני, וככה גמרו את היום. כן.
רציתי להבין יותר את החילוק של המערב, למה דווקא את שלוש חלקים האלה
שמחוסים לכל אחד? למה? כי המערב אומר, זה מהות האדם. מהות האדם זה ככה, חלק מהשמיים, הנשמה, חלק מהארץ, זה הגוף, וחלק מחבר זה הנפש. זה הבניין הכללי של האדם. האדם נברא מן העליונים ומן התחתונים, ומחוליה מחברת. לכן האדם הוא בעצם מחבר שמיים וארץ. כי יש לו חלק אחד, חלק אלוקה ממעל. זה הנשמה. מצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים, איפה? ויקח אפר מן האדמה. אז הוא מחבר את כל העולמות. לכן, המהר"ל שיודע את הסודות האלה, מסכם לנו ואומר לנו שהאדם הוא שלושה חלקים.
אומר שכל, הגוף
והנפש, זה החוליה המחברת, כן.
אז השכל מחסן, שם המשכן של הנשמה?
כן. בבקשה, מה חצי זה? כן? כן?
אני לא משנה קרא פחות את התשובה. זה לא הבנתי משהו. אנחנו ברגע שהשכל מרחף, כמו שאמרנו.
כן.
ואז הוא בעצם יורד חזרה למציאות.
כן.
ואז הוא רואה שהוא לא יכול לממש את האידיאלים שהוא טס בהם.
נכון. בדיוק.
אבל זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, אדם שלומד תורה.
כן.
מוסר, לא חשוב מה.
כן.
ואז הוא רוצה ליישם את זה.
כן.
כולל שזה לא כזה פשוט.
כן.
אז איך זה בעצם מתבצע?
לא. לא פשוט, אבל אפשרי. זה הבדל מאוד גדול.
אז מלחמה שהרב הוא מדבר עליה.
זה שהאדם, האדם לגמרי עלה למעלה ממדרגתו. הוא עלה לגמרי ממדרגתו. הוא הסתכל בדברים רוחניים מאוד מופשטים, שהוא לא יודע איך לחבר אותם לענייני החיים. זה כל העניין, הסוד הגדול של התורה. מה אומר הרמב"ן? שתקום מן הספר, מה תעשה? מיד, מה אתה יכול לקיים ממה שלמדת בספר? זה סוד גדול. אין דבר כזה. הסתכלויות רוחניות עליונות, אידיאלים מופשטים, עסקי עולם הבא, שאין לך שום דרך איך לממש אותם ולהוציא אותם לפועל במציאות החיים שלך. אתה לומד הצדיקים מאוד גדולים, אבל לא למדת על צדיקים יותר פשוטים. אתה מבין? אתה לומד על צדיקים נסתרים, ושכחת ללמוד על צדיקים גלויים. יש אנשים שלומדים על צדיקים נסתרים. אבל יש גם צדיקים גלויים, אתם יודעים? לא רק צדיקים נסתרים. העולם לא מתקיים רק על צדיקים נסתרים. בכלל בגמרא לא כתוב שהעולם מתקיים על צדיקים נסתרים. כתוב שהעולם מתקיים על צדיקים. לא כתוב נסתרים. אז אדם צריך ללמוד מן הדברים הגלויים. לפני שהוא לומד מן הדברים הנסתרים, צריך ללמוד מן הדברים הגלויים. איך אפשר לממש את האידאלים בחיים? דברים פשוטים.
אז אנחנו לא התכוון שאני לומד בסיעת ישרים, יש לי מלחמה עם העשר, אז אין בעיה עם דבר כזה.
לא, ודאי שלא. ודאי שלא. נכון. דברים רוחניים, מופשטים, שלא שייכים בכלל למציאות החיים שלך. ואדם לא נמצא שם. כן? הוא רוצה כבר ללמוד את תורת הארי לפני שהוא למד גמרא. אז מה יקרה? יקרה בוודאי, דבר נזק מאוד חמור. זה פשוט. כן?
אולי הרמח"ל גם מפריע בפני זה, על כל החכמים, שעסקים פלפולים וכו'.
כן, ודאי. ודאי, זה דבר פשוט. זה היה ידוע מיזו מתמיד לחכמים. שהתלמידים הולכים וגדלים ומשלימים את עצמם, ולאט לאט מממשים את מה שהם לומדים. ותמיד גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אבל אם אתה לומד תלמוד שלא מביא אותך לשום מעשה, אז מה יקרה? אתה מתמלא, 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 ומתפוצץ. זהירות.